הגענו לדף פיתת עמוד בית, 13 שורות מלמטה, עומד כבר למה תקנת אושה קטנה היא, אולי נאמר תקנת אושה זה מחלוק קטנאים, תתן אחד הנאמר בבית אחת, עבדי מלוג יוצאים בהפלת שן ועין לאישה ולא לאיש, כלומר, אם אישה הכניסה לנישואין עבד כנכסה מלוג לבעלה, במקרה הזה הוא עובד לבעל אבל גופו עדיין שייך לאישה, אם האישה הפילה את השן או העין של העבד, העבד יוצא לחירות, אבל אם הבעל הפיל, אז לא יוצא לחירות, כי אין גופו קנוי לו. ככה נאמר בברייתא הראשונה. אבל תניא אידך, בברייתא אחרת, לא לאיש ולא לאישה. הם לא יוצאים לחירות גם כשבין האיש ובין האישה הפילו את השן והעין. אז אומרת כמו ההנחה, סברו עד דכולי עלמא שני התנאים סוברים קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי, קניין פירות של אדם נכסים, לא נחשב כקניין גוף הנכסים. מה לאו והקם לפי גם לא נחלקו בדיוק בזה, מה דמר לאישה על ידי תקנת הירושה? מי שאומר שהאישה שפילה שן או עין, העבד יוצא לחירות, הוא לא סובר תקנת אושה, ולכן בעצם מקניין הפירות של הבעל, לא שולם מכל קניין פירות אחר, בעצם זה לא כקניין הגוף. אבל מה דמר לא לאישה ולא לאיש, בשניהם לא יכולים להוציא שן ועין, לא יכולים לשחרר עבד בשן ועין, אז אילה תקנת אושה, הוא סובר כמו תקנת אושה. למה חכמים חיזקו את קניינו של הבעל, כקניין הגוף. ואז מילה, אין העבד יוצא לחירות, לא לאיש ולא לאישה, לא לאיש. כי אין, בכל זאת אין הגוף קנוי לא ממש, אלא לאישה, וגם לא לאישה, בגלל קניין הפירות של האיש, שחיזקו אותו, שחוזק לתקנת אושה, ונחשב כקניין הגוף, אז גם האישה לא יכולה להוציא אותו לחירות. אומרת כבר לא, לכולם להעיד לתקנת אושה, אפשר להגיד שכולם מסכימים לתקנת אושה, אלא כאן החלקו, בברייתא הראשונה זה קודם תקנה, לפני התקנה, ברייתא השנייה זה לאחר תקנה, ועוד אפשרו לי בית אימא אידי ואידי לאחר תקנה, שניהם סוברים אחרי תקנה, והתלו תקנת אושה, שניהם אומרים תקנת אושה, אלא מאן דאמר לאישה ולא לאיש, מה איתם כדי רב, דאמר רבה, הקדש, חמץ ושחרור, מפקים מדי שעבוד. מי שעשה את השור שלו, או את החמץ, או עבדו אפוטיקי, כלומר, ייחד אותם שהמלווה יגבה מהם את החוב, אם לא יפרע לו במקום אחר. ואחרי זה הקדש, הקדיש את השור לקורבן, או הגיע ערב פסח שעכשיו החמץ אסור בענה, או שחרר את העבד, לענייננו, שחרר את העבד, אז חל ההקדש על השור, והאיסור על החמץ, והשחרור על העבד, ומפקיע את השעבוד, והמלווה כבר לא יכול בעצם לגבות מזה, אותו דבר גם כאן. כיוון ששחרור העבד, אני מפקיע מדי שעבוד. אז מעשה האישה שמוציא את העבד לחופשי, כי הוא הוציא את השן והעין, זה מפקיע את שעבודו של הבעל על העבד. ולמרות שתקנת אושה חזקת שעבודו של הבעל נכסה מלוג של אשתו, שהקניין פירות יחשב כקניין הגוף, בכל זאת אם האישה הוציאה, אז שעבודו של הבעל נפקע. אומרת הגמרא אדרבה, הברייתא השנייה, נגיד שזה חולק על דברי רבא, למה דרבא תנאי, הרי הברייתא השנייה שאומרת שאין עבד משתחרר, לכאורה לא מסכים דברי רבא. אומרת הגמרא לא, דכולי עלמא איתא דרבא, אלא אחא אלמוה רבנן לשעבודת הבעל. אבל כאן, כי ככה אומרת הברייתא השנייה, חיזקו חכמים שעבודו של הבעל על ידי תקנת אושה. לפי הברייתא השנייה באמת, שאין העבד משתחרר, היא אומרת שתקנת אושה חיזקה את כוחו של הבעל, לא רק שקניין הפירות יקי קניין הגוף, אלא שגם ייחשב כלוקח ראשון על הגוף בחייה, וכן אין האישה יכולה לשחרר את העבד. ואפשרות אחרת היא בית אימא, אפשר להגיד כולם, לית לאולה הניתן את תקנת אושה. עד רבה, כולם מסכימים שתנאים אלה לא סובים תקנת אושה, אלא נחזקו בדיוק בזה. אחר בקניין הפירות כקניין הגוף דמי כמפלג. מה שאמרת, הנחת יסוד, כולם מסכים שקניין הפירות כמו קניין הגוף, לא כמו קניין הגוף, אז בנחלקו בדיוק בזה. ובפלוג דדן את הנחלקו, נחלקו במחלקות התנאים. הזאת דתניה מוכרת עבדו לאחר ופסק עמו על מנת שישמשנו 30 יום. כלומר, אדם מוכר את עבד הקנאי למישהו אחר, אבל המוכר אומר, אם הקונה הוא פוסק עמו, הוא עושה עמו תנאי, שעל מנת שימשיך עבד לשמש את המוכר במשך 30 יום. ככה שב-30 ימים הקונה בעצם זה הבעלים על גוף העבד, המוכר הוא הבעלים על עבודתו, קניין הפירות שלו. אז רבי מאיר אומר, ישנו בדין יום יומיים, תשהו תחתיו, רבי מאיר אומר, אם האדון הראשון היכה אותו בתוך התו 30 יום, והעבד לא מת תחת ידו, אלא אחרי 24 שעות, אז ישנו בדין יום יומיים, ולא נהרג עליו, כי הוא תחתיו, כי בכל זאת, כל אותם 30 יום הוא עדיין ברשותו, והפטור יום יומיים תלוי במישהו תחתיו, כמו שנאמר, הוא מת תחת ידו וכו'. מה זה דין יום יומיים? זה בא בעבד כנעני, אם האדון הישראלי היכה את עבדו והרג אותו, הוא חייב מיתה, אבל לא כמו אדם אחר, אדם אחר שהורג את חברו, שהוא חייב מיתה, גם כשנהרג, לא מת מיד אלא אחר זמן, האדון שהורג את עבדו חייב מיתה רק כשהעבד מת תוך 24 שעות משעת הכאתו. אבל הפטור הזה נוהג רק באדון, מישהו אחר שהיכה את העבד, הוא חייב מיתה גם כשהעבד מת אחרי 24 שעות. אז פה אומר רבי מאיר, שמכיוון שיש לו קניין פירות, אז יש לו דין ביום יומיים, הוא נחשב אדון עניין זה, ולא נהרג עליו. הוא סבר קניין פירות כקניין הגוף דמי. קניין פירות זה כאילו קניין הגוף, קניין בגוף החפץ עצמו. והרבי דושא אומר ששני דווקא ישנו בדין יום יומיים, ושהוא כספו, הוא סובר קניין פירות דווקא קניין הגוף דמי. ונחלקו בזה. רבי יוסי, יש עוד דעות בברייתא, רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין יום יומיים. שניהם יש דין פטור יום יומיים, איך זה יכול להיות? זה הראשון, כי הוא העבד תחתיו ברשותו. יש לו קניין פירות, וזה הקונה בגלל שהוא אוהב את כספו. למה? כי הרבה יוסי מסתפק מספק לקניין הפירות, אי כקניין לגוף דמי, אי לאו כקניין לגוף דמי, הוא הסתפק בדיוק בזה, והוא אמר ספק נפשות להקל, במקרה הזה אדם לא נהרג, הן האדון הראשון והאדון השני, הן הקונה בעצם לא נהרגים עליו. כלומר יוסי מסתפק עם קניין הפירות כקניין הגוף, מגיע אליו תחתיו עוד יום יומיים וכו', מכיוון שמדובר פה על פיקוח נפש, להרוג מישהו, ספק נפשות להקל. רבי אליעזר אומר לא, שניהם אינם בדין יום יומיים, הוא מחמיר רבי אליעזר. שניהם אין להם את הפטור של יום יומיים, את הכולה של יום יומיים. למה הראשון זה הלוקח, או השני הלוקח כי העבד לא תחתיו, וזה הראשון כי העבד אינו כספו. אז אמר רב, מה הייתה מדרב לזה? אמר ככה, נאמר כי כספו הוא. כספו, העבד צריך להיות כספו המיוחד לו. מכיוון שבמקרה זה העבד לא שייך לגמרי, לא לאדון הראשון ולא לוקח, אז שניהם לא בכלל דין יום יומיים. בכל אופן למדנו שרב מאיר ורבי יהודה נחלקו עם קניין הפירות שיש לאדון הראשון בעבודתו של העבד הוא כקניין גופו של העבד או לא, וזה זה מה שאמרנו שנחלקו את הנעים הם כקניין פירות כקניין הגוף. עכשיו אומרת כמה כמה נעז לאדם אמר המימר, מה שאמר המימר, כמו איזה טענה איש ואישה שמכרו נכסים ולא עשו ולא כלום מכירתם בטלה, כלומר מכיוון שהעבד לא שייך לו לגמרי לא לאיש ולא לאישה, אז אין המכר חל אם מכרו אותו יחד, כמען כרבי אליעזר. כמו שרבי אליעזר אומר שאם יש לאחד קניין פירות בחפץ מסוים ולאחר קניין לגוף, החפץ לא נחשב מיוחד לא לזה ולא לזה, ולכן בעבד כזה לשניהם אין פטור שיום יומיים. ככה מיהו אומר לגבי נכסי מלוג של האישה, שאין אחד מהם יכול למכור אותו, אפילו שניהם יחד לא יכולים למכור אותו, כי לאישה יש קניין הגוף, ובעל יש קניין פירות. עוד שואל אימן תנא להד איתן רבנן, מי שחצי עבד וחצי בן חורין, או עבד של שני שותפים, שוב יש פה שני שותפים, אין יוצא נחיות בראשי איברים שאינם חוזים. אמר לרב מרדכי לרבשי, הכי אמר משמי דרב רבי אליעזרי, מי לא אמר רבי אליעזר כספו המיוחד לו, כמו שאמר רבי אליעזר כספו בדין יום יומיים, שדווקא כספו מיוחד לו. גם כאן לגבי יציאת העבד לחירות והוצאת אחד מראשי איברים, כשהתורה אמרה עבדו, הכוונה דווקא עבדו המיוחד לו. משנה נוספת בסוף צד עמוד א', ואומרת המשנה, תוקע לחברו נותן לו סלע, מי שיקעת חברו לאוזנו או צועק בתוך אוזנו נותן לו סלע. רבי יהודה אומר משהו רבי יוסי גליל ימנה. עכשיו התשלום הזה מדובר לבושת, אם יראה גם נזק או צער וכו' או ריפוי, אז חייב לשלם גם אלו. אם סתרו על פניו, אדם נתן סתירה על פניו, נותן לו 200 זוז. אם עשה זה לאחר ידו, עם גב היד, יש בזה זלזול גדול יותר, נותן לו 400 זוז. אם צרח, משך את אוזנו, תלש בשערו, רקק וגיע בורכו, כלומר הגיע הרוק שלו, עליו, לא רק על הבגדים שלו, הוא העביר תליתו ממנו, הוציא ממנו, הוריד ממנו את הבגד העליון של חברו, או פרה ראש האישה בשוק, נותן לו 400 זוז, כי יש בזה הרבה בושה. זה הכלל, הכל לפי כבודו. כלומר, ככל שהמתבייש מוכבל יותר, דמי בושתו מרובים יותר. אמר רבי עקיבא, אפילו עניים שבישראל רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם שבני אברהם יצחק ויעקב. כלומר, לפי רבי עקיבא, מי שמבייש אדם עני, שמים את דמי בושתו כאילו הוא בייש אדם עשיר שירד מנכסיו. הוא מחמיר למבייש יותר מתנה כמה. לדעת רבי עקיבא, כל עני שבישראל בעצם דינו לעניין בושת כמו עני שהיה פעם עשיר וירד מנכסיו, שבושתו בעצם מרבה יותר מבושתו של סתם אדם עני. הוא מעשה באחד שפרה ראש האישה בשוק, בעד לפני רבי עקיבא וחיבו ליתן לה 400 זוז. אמר לו המבייש לו רבי עקיבא, רבי תן לי זמן, תן לי איזה כמה זמן. אז נתן לו זמן, שמרה, הוא המתין לה עד שראה אותה עומדת על פתח חצרה. כאשר ראה אותה שיבר את הקד, היה לו קד של שמן לפניה, ובו קיסר שמיה בזה מעט שמן. היא מיד גילתה אישה את ראשה, הוא ידע שהיא ענייה, אז גילתה את ראשה, והייתה מטפחת בידיה בשמן, מונחת ידה על ראשה, לסוך את שערותיה בשמן. כלומר הוא הכיר, בגלל זה הוא שבר את פניה, את קדו בפניה, ידע שהיא מוכנה להיזלזל בכבודה, כדי לקבל מעט שמן. העמיד עליה עידים, הוא בא לפני רבי עקיבא, אמר לו, המבייש רבי עקיבא, לזון יותר 400 זוז? זו שזלזלה בעצמה לגלות ראשה עבור שמן מעט, אני יותר 400 זוז? הרי עבור דבר מעט, היא כבר זלזלה בעצמה, אז אין לה בושה כל כך. אמר רבי עקיבא, לא אמרת כלום, החובל בעצמו, אף פי שאינו ראשה, נכון, אדם שחובל בעצמו, למרות שלא ראשה לעשות את זה, בכל זאת פתום את השלומים, אחרים שחבלו בו חייבים. ואילו, החל הקוצץ בנטיותיו, האדם קוצץ בנטיות שלו, למרות שלא ראשה לעשות, כן? כי עשו להשחיל עצי פרי ללא צורך וכדומה, אבל בכל זאת פטור בתשלומים, אבל מי אחרים שעשו לו כן חייבים, צריך לשלם על זה. הקוצץ נטייה בת שנתה של חברו, חייב לשלם לו את הכסף. לכן למרות שהאישה ביישה את עצמה ברבים, אתה שביישת אותה חייב לשלם לתשלומים מלאים. כך אמר לו רבי עקיבא. עובד וואי באי לו מנה צוריתנן או מנה מדינתנן, האם כשהמשנה אמרה מנה הכוונה צורי או מדינה? יש שני סוגי מטבעות, צורי ומדינה. צורי בעצם שווה פי שמונה מכסף מדינה. כסף מדינה יעשו חלק אחד כסף ושבעה חלקים נחושת. צורי זה הכל כולו כסף. אז הגמרא מביאה ברייתא, תשמע, דאו גברא, בעצם לא ברייתא, סיפור פה, דאו גברא תקע לחברי אדם אחד שיקעת חברו באוזנו, עד לקמת רבי יהודה בא לי לפני רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי, אמר לי, רבי יהודה למזיק, הנה רבי יוסי הגלילי, הוא אמר, הנה אני והנה רבי יוסי הגלילי, הבלי מנה צורי, תן לו מנה צורי. בכל אופן למד מכאן, שום דבר על מנה צורי, שמאמינה מנה צורי תנן, ולומד גמרא שמאמינה. אחרי שלמדנו שדובר על מנה צורי, אומרת הגמרא, הגמרא מנסה להבין את המעשה שהיה. מה הכוונה שאמר לו רבי יהודה, נשיאה, האנה הרבי יוסי גלילי. מהי האנה הרבי יוסי גלילי? אילה מה אחי כאמר לי מה הכוונה שהוא אמר לו, האנה דחזיתיך, והרבי יוסי גלילי אמר מנה צורי, כלומר אני ראיתי אותך מכת חברך, ויש גם את הרבי יוסי גלילי, אז זיל אב להיתן לו מנה צורי, אי אפשר לומר ככה. למי מודד נעשה דיין, עד יכול לעשות דיין, והתניה הסנדרין שראו אחד שרק את הנפש. מקצתם נעשו עדים, מקצתם נעשו דיינים, דבר רבי טרפון, שבר רבי טרפון, אם סנדרין ראו שהיה אחד שרק את הנפש, וצריכים לדון אותו, אז חלק מהדיינים נעשו עדים, ועומדים ומידים בפני אחרים, ומקצתם נעשו דיינים, ומוסיפים עליהם עוד אחרים, להשלים את הראשונים, מקבלים את הדעות האחרונים, לפי רבי טרפון. ועקיבא אומר, כולם עדים הם, כולם עדים הם, ואין עד נעשה דיין. כלומר, לפי רבי עקיבא, בדיני נפשות, כל אדם שראה מעשה, ואפילו ראוי, רק ראוי להעיד עליו, פסול לדון בו, למרות שלא עיד עליו בפועל, ככה רבי עקיבא אומר. עכשיו אומרת הגמרא, עד כאן לא קמה רבי טרפון, כל מה שרבי טרפון אמר, עד נעשה דיין, עד מקצתה נעשו עדים, מקצתה נעשו דיינים. זה שגם הדיינים עצמם ראו את הרציחה, לא פוסל אותם לשב ולדון במעשה, אם ישמעו את העדו מפי עדים אחרים. אבל עד נעשה דיין זה שממש, עד יעשה דיין ממש, כמו שלכאורה יוצא מרבי הנשיא ורבי יוסי הגלילי, הוא ידון על פי הראייה שהוא ראה בעצמו, אפילו רבי טרפון לא אמר, אז גם זה רבי טרפון לא אמר, בזה אין מחלוק בדחל בין רבי טרפון לרבי עקיבא. אז עומד כמו, תניה היא, כי גאון שראו בלילה, זה לא מייב על דינה דנינו. עומד כמו, הכוונה, הדיינים ראו את המעשה בלילה, שבאותה שעה לא יכולים לדון. כלומר, מה עומד כך? באמת רבי טרפון, וגם רבי עקיבא, בדיני ממונות לפחות, הוא סובר שעד הרואה ולא עיד נעשה דיין, לא רק לדון על פי עדות אחרים, אלא אף על פי ראיית עצמו. מה שאמרנו מצד נעשו עדים, מצד נעשו דיינים, ואין הדיינים דנים על פי ראיית עצמם, זה דווקא כשראו בלילה, שאז לא יכולים לדון, אבל כשראו ביום, אכן יכולים לדון על פי ראיית עצמם, ככה אומרת הגמרא. והיא בהתאם אפשר להגיד אחר כאמר לי, זה מה שהתכוון רבי יהודה הנשיא להגיד, הנה זה סביר לרבי יוסי גלילי, אני סובר כדעת רבי יוסי גלילי, דאמר, מנה צורי, ועשיתי דמה עשיתי בערך, והנה עדים שמעידים מעשה חזיל היה ולי מנה צורי. כלומר, יכול להיות שבכלל להתכוון, אני סובר כדעת רבי יוסי גלילי שצריך לשלם מנה צורי, בפועל יש פה שני עדים אחרים שראו את זה, הוא סמך על שני עדים אחרים, לא סמך על עצמו ורבי יוסי גלילי, אז בכלל הוא לא היה עד, אלא רק דיין. עומד גמרא ומת רבי עקיבא סובר, אין עד נעשה דיין ותניא, נאמר ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, שימו אתם אני אומר, מה אגרוף מיוחד שמסור לידה וכן לעדים, אף כל שמסור לידה ולעדים, פרט לי שיצתה מתחת יד העדים, כך אומר שימו לתימני, כלומר הוא אומר, מזה שהתורה הזכירה אגרוף, לדוגמה הדבר שראוי לעשות חבלה כמו שנעשתה, אנחנו יודעים, מה אגרוף מיוחד שמסור לידה, לידה כמונה לביתין, וכן עדים, לאמוד אותו, אם ראוי לעשות אותו חבלה, כלומר שאפשר להביא את האגרוף לביתין, לאמוד אותו, לראות, אם ראוי אגרוף זה לעשות חבלה כמו שיש פה, ואם לא ראוי אז לא ישלם החובל וכולי, כך אפשר לאמוד את זה, גם כל מקשר חבלה, אין ביתין דנים בו, אלא בזמן שהחפץ שחבל בו מסור לידה ולעדים, צריך לאמוד את החפץ, אם ראוי לעשות אותה חבלה, פרד שיצתה תחת יד העדים, נתמעט מזה, מקרה שבו החפץ עבד מהעדים וביתין לא ראו אותו. כך אומר שימון התימני. אמר לו, עקיבא שימון התימני, הנה, אפילו יביאו את החפץ המזיק בפני בית הדין. הרי עדיין בית הדין יצטרכו לסמוך על עדותם של העדים, למה? וכי בפני בית הדין יקראו, שיודעים כמה יקראו? גם תביא את החפץ, בפועל לא יודעים להגיד איזה עוצמה יקרא אותו. לא יודעים להגיד כמה, ועל מה, ואיזה חלק מגופו יקרא. אם על שוקו, ציפר נפשו, ועוד הרי שדחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, מה קורה מדם? דוחף את חברו מראש הגג או מראש הבירה, בית גדול מת, ביתין הולכים אצל הבירה, ביתין הולכים לבירה, הרי אי אפשר להביא את הבירה לבית דין, או שבירה הולכת אצל בית הדין. ועוד, אם תגיד שנפלה, נפלה הבירה לפני שספיק בית הדין לאמוד אותה. האם חוזה הוא בונה? עכשיו אנחנו נגיד, נחזור לבנות כדי שבית הדין יוכלו לאמוד את הגובה? ודאי שלא. אלא מה שבכל מקרה סומכים לעדים. אלא מה אגרוף מיוחד שהוא מסור לעדים? אף כל שהוא מסור לעדים. כלומר, זה מה שצריך לדרוש מהכתוב. אגרוף מיוחד לאמוד אותו, אם הוא ראוי לעשות את החבלה, גם כל מקרה, הכוונה שהוא מסור לעדים. העדים צריכים לראות את החפץ, כדי שיוכלו לתאר אותו בפני בית הדין, אם הוא ראוי לעשות את החבלה. שוב, לא שצריך להביא את החפץ לפני בית הדין. פרט כשיצתה אבן מתחת ידו של המכה, נתמעט בפסוק הזה, מקרה שבו עבדה אבן לאחר שיצתה מתחת יד המכה, או לפני שהעדים ראו אותו. מקרה זה פטור. אם העדים כבר לא יכולים לאמוד, אז הוא פטור. בכל זאת אומרת הגמרא קטן עם מי, אתה אמר לו בעקיבא וכי לפני בית הדין יקראו שיודעים כמה יקראו, היקראו בפניהם, עד נעשה דיין, ככה רוצים לדייק, כלומר, מכיוון שאמר רבי עקיבא לשמעון התימני, וכי בפני בית הדין היכה, שיודעים כמה פעמים היכה, ומשמע, אם אכן הבן אדם היה היכה בפניהם, העד יכול לעשות דיין, הדיינים היו יכולים לדון, על פי מה שהם ראו בעצמם, אמרת לפי רבי עקיבא, אין העד נעשה דיין. עומד כמה לא, אמרת לדבריו דרבי שמעון התימני אמר, רבי עקיבא לא אמר דבריו, אלא לפי שיטת רבי שמעון התימני. אבל אלא סובר, הוא עצמו לא סובר כן, אלא לדעתו, גם במקרה הזה, דיינים לא יכולים לדון על פי ראייתם. הגענו לסוף דף צדי עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה.